שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 221. פרויקט גנום האדם, גן הבוגדנות ופורנזיקה בעזרת DNA. מפגש מאזינים בצוותא. חלק ב'.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום. הפרק שתשמעו מיד הוא חלקה השני של ההקלטה במפגש המאזינים שערכנו צוותא תל אביב לפני כ3 שבועות. החלק הראשון ששמעתם בפרק הקודם התמקד בפרויקט הגנום האנושי ובתחרות בין הפרויקט הציבורי וחברת סלרה של המדען המבריק ויוצא הדופן קרייג ונטר. בחלק הזה אנחנו ממשיכים לחפור בגנום שלנו עם 3 אורחים מרתקים. הראשון הוא פרופסור דורון לנצט, חבר בפרויקט הגנום, שיספר לנו על המתרחש בעולם הזה כיום. השנייה היא דוקטור ליאת יקיר, שעימה שוחחתי על הקשר בין אהבה, זוגיות ונאמנות לגנטיקה שלנו. שיחה מדהימה. והשלישית, דוקטור נורית בובליל מהמכון המשפטי באבו כביר, על DNA בשירות הפורנזיקה, וספציפית זיהוי גופות אלמונים. יכול להבטיח לכם שכל אחת מהשיחות תשאיר אתכם עם פפאו. אנחנו ניפגש שוב מצידה השני של התוכנית. האזנה נעימה. תודה רבה לכם שהצטרפת אלינו הערב. כיף גדול לראות את האולם הזה בצוותא מלא, ככה ממש מפה לפה, זה מדהים לראות את זה. אני רוצה להזמין לבמה את הראשון מבין 3 האורחים שלנו, ואותיי ורבותיי, יקבלו בבקשה את פרופסור דורון לנצט, מהמחלקה לגנום ולפרויקט. פרופסור דורון לנצט, ביוכימאי וגנטיקאי, במשך 2 עשורים ועד לאחרונה, ראש המרכז לחקר גנום האדם במכון ויצמן למדע, זוכה פרס מפעל הפיס למחקר ומדעים על שם מיכאל לנדאו ב-2009. שלום דורון.
שלום.
דיברנו קצת על, אני סיפרתי בהרצאה שלי על ההיסטוריה של חקר הגנום, ונעצרנו איפשהו בשנת 2000, פחות או יותר.
בתקופת האבן.
תקופת האבן. אתה פה בשביל להוליך אותנו בעצם אל העתיד. אבל בוא אני אחזיר אותך בעצם קודם כל אחורה. אתה היית חלק מפרויקט גנום האדם בזמן שהוא התרחש. ספר לנו על זה.
הייתה לי הזכות באמת להיות הישראלי היחיד ששמו מופיע על המאמר הציבורי.
שפורסם, אני חושב שזה היה סיינס. שפורסם ב-2001.
נכון. כן. זה בזכות זה שחקרתי את חוש הריח. כלומר, אנחנו התמקדנו בגנים שקשורים לחוש הריח, וריצפנו די הרבה מהם בישראל, בשיתוף פעולה עם אנשים בגרמניה ובארצות אחרות, והגענו לזה שעל שמנו קרוי קטע קטן בגנום.
זה קיים על שמך חתום בטאבו, כאילו.
כן, אני עושה מזה המון כסף.
לא.
לא, לא, לא להגזים, בבקשה. ועד היום אנחנו עובדים על חוש הריח, על הגנים שלו, ומנסים להבין, למשל, הרי הזכרנו שבסוף, בענייני ההתחלה, יפן, הירושימה, גנים, מוטציות, הייתה כאן סגירת מעגל במה שסיפרת כל כך יפה, בכך שאמרת שבסוף באמת אפשר להסתכל על ההבדלים בין בני אדם ולהבין אותם. ואחד הדברים שגילינו בנושאי חוש הריח, בקולטנים של חוש הריח, יש מאות קולטנים והם באופן קומבינטורי מסתכלים על ריחות שונים ונותנים למוח את התמונה של הריח.
זאת אומרת, כל הקולטנים עובדים ביחד באיזושהי צורה?
קבוצות, תת קבוצות, אבל זה אף פעם לא קולטן בודד לריח מסוים. אבל הנקודה החשובה היא שכשמשווים בני אדם שונים, מגלים שלכל אדם באולם הזה יש אף שונה. לא בחוץ, בפנים. גם בחוץ. אז זאת הייתה סגירת מעגל גם בשבילנו, אבל זה מסמל גם את מה שקרה. אחרי המחלוקת הזאת, שאני בשיחה פרטית איתך קראתי לה באמת קצת תקופת האבן, כמו המחלוקת בין הקיבוץ המאוחד ואיחוד הקבוצות והקיבוצים או משהו כזה.
שני מלאכים על ראש סיכה כזה.
אבל היום, עד היום יש קיבוצים נפרדים, אז אין לנו פרויקטי גנום נפרדים. אבל מה שקרה באמת זה שבמשך השנים שחלפו מאז, הגנום הזה, קשה להאמין כמה הוא חשוב. אגב, עוד ויכוח קטן היה בין ונטר ובין הפרויקט הציבורי, וזה שוונטר בשאיפתו למהירות, אמר, אתם זוכרים, נכון, רן אמר, רק אחוז מאוד קטן, זה בעצם 1.5% מהגנום, מקודדים לחלבונים. בואו נרצף רק את זה. עכשיו, לרצף רק את זה ברמת ה-DNA זה קשה, אבל יצורת הביניים של המידע בגוף, הדוגמה המרכזית, DNA מקודד ל-RNA, מקודד לחלבון. ה-RNA שומט החוצה את רוב הג'אנק ומסתכל או מקודד רק את הקטעים מקודדי החלבון.
מה שחשוב, באמת מה שעובר למשהו במעשה.
כן, למרות שכמו שכבר אמרת, אין כמעט בכלל ג'אנק, אבל זה סיפור נפרד, נדבר עליו עוד כמה דקות. ואז אם מרצפים RNA במקום DNA, מקבלים באמת רק את המקודדים, את הקטעים המקודדים. והוא פתח פרויקט מאוד גדול עוד לפני שהוא הקים את סלרה, לרצף מה שנקרא RNA sequencing, ואפשר לעשות את זה. וזה נתן לו מפה מאוד חזקה של המון המון מידע על המקודדים, בעוד שפרויקט הגנום הציבורי התעקש, אבל מאוד בצדק, להסתכל על כל ה-DNA. ובסופו של דבר מגלים שהצדק מונח בשני המקומות, וטוב, סוף סוף הפוליטיקאים עשו משהו טוב. הם חיברו בין שני מתקוטטים ועזרו להם להשלים זה עם זה. היום זה בדיוק ההפך, אבל אנחנו לא מדברים על פוליטיקה.
איכשהו חזרנו בסוף הפוליטיקה. יש תחום שבאמת הזכרתי אותו ככה בסוף ההרצאה, והוא התפקיד, החשיבות של הביו-אינפורמטיקה בתחום הזה של הגנטיקה היום. תרחיב לנו קצת על זה. היום כשאתה בעצם, כשאתה ועמיתך חוקרים את הגנום, עד כמה בעצם המחשוב והאוטומציה הם כלים שחשובים לכם?
נו, אמרת כבר המון. איך אפשר להשתלט על כל כך הרבה מידע, אבל קשה קצת להסביר, אני לרוב עושה את זה בין 45 דקות ל-120 דקות, להסביר לקהל רחב מה זה שמתרחש שם בתוך הגנום.
זה הקהל של עושים היסטוריה, תשמע, זה לא קהל רחב.
זה לא יאומן כמה צריך מחשוב, כי זה לא רק העניין של לגור את כל הנתונים, ולשאול על הדמיון וההבדל בין בני אדם שונים, או בין בני אדם לחיות מודל. זה גם ההבנה של הביולוגיה, של החלבונים באינטראקציות ביניהם. עולם למשל שבתוך הביו-אינפורמטיקה צמח עולם נוסף שנקרא ביולוגיה מערכתית, systems biology. בלי מחשבים הם לא יכולים לזוז. ואצלנו בקומה, הקומה שלי במכון ויצמן למדע, בבניין מאייר, קומה רביעית, מתוך 5 חוקרים שיושבים בקומה הזאת, 3 הם בעצם ביו-אינפורמטיקאים, כולל אותי. אני בנפשי ובליבי ביו-אינפורמטיקאי, והתחלתי את הקריירה שלי בכימיה, פיזיקה ומחשבים, ובעולם כשעוד היו כרטיסי IBM, ובקיצור, אנחנו עושים ביו-אינפורמטיקה להבין את מה שמצאנו, וזה חיוני מעין כמותו.
ואני חושב שאתה יזמת או היית חלק מהצוות שהקים מאגר שנקרא Gene Cards, ששייך בעצם למכון ויצמן, כן. שעד היום הוא אחד מהמאגרים החשובים. ספר קצת על המאגר הזה, מה הוא מכיל?
זה אני עשיתי בעצמי. עם עמיתי בקבוצה, אתם יודעים, המכון מחולק לקבוצות מחקר. אז במקרה הזה דווקא זה היה פחות עבודת צוות, עבודה שלנו, כשהגנים התחילו לזרום מן המחשבים, מן המכונה האדירה הזאת של פרויקט הגנום העולמי, גן, קטע בגנום שמקודד לחלבון, אחר כך התגלה שיש גם הרבה יותר, המאה אלף הזה חזרה, כי יש 20,000 מקודדי חלבון, ויש עוד 80,000 עד 100,000 מקודדי RNA, ואין לנו הרגע זמן להגיד מה זה אומר, אבל זה כאלה שלא מגיעים לשלב החלבון, נעצרים בשלב ה-RNA, וה-RNA עצמו הוא היחידה הפונקציונלית. מכל מקום, היה ברור שמדובר בעשרות אלפי גנים, אני עובד על זה כבר 20 שנה, ועד היום, אם אני לוקח גן אקראי מתוך הבסיס הנתונים הזה שנקרא Gene Cards, ויש לו כרטיס ממוחשב לכל גן עם כ-150 מקורות שונים שעוברים אוטומטיק דאטה מיינינג, כשישבתי כאן בפינה מישהו אמר אוטומטיק דאטה מיינינג מאחוריי, אני לא יודע למה, אבל אנחנו עושים אוטומטיק דאטה מיינינג ומביאים את כל הנתונים, ואז אדם שואל מה זה הגן הזה, מה יודעים עליו, הוא מוצא אותו בג'ין קארדס. זה הפך להיות, אם שמים שם של גן בגוגל, הראשון שיוצא זה ג'ין קארדס, ועשינו את זה במו ידינו. אז עכשיו זה חלק קטן מאוד מהביו-אינפורמטיקה, כי יש המון פנים נוספות, אבל בזה אנחנו גאים.
ויש עוד שאלה מעניינת שעלתה שוב בסוף ההרצאה, וזה הנושא של ריצוף DNA של בעלי חיים. איך זה עוזר לנו בעצם לרצף או לדעת בכלל את הגנום של יצורים שמפעמים מאוד שונים מאיתנו, מבננה וזבובים ותולעים?
אז מסתבר שאנחנו לא כל כך שונים מבננה כמו שחשבנו.
כולכם קצת בננה.
הבננה בעצמה היא דבר מאוד משעמם, אבל עץ הבננה והעלה של הבננה והזרע של הבננה והאופן שבו מזרע קטן מקבלים, אגב לבננות אין זרעים. הן מתרבות באופן וגטטיבי, אבל בבננה המקורית שאנחנו תרבטנו, היו זרעים באמצע, לפעמים רואים בננה עם שחור כזה באמצע, זה הזרעים. מכל מקום, בזרעים, אותם עקרונות בדיוק. ה-DNA וה-RNA, וזה בכל התאים גם, אבל הרעיון, למשל, של התפתחות עוברית, מתא בודד לקבל נבט לקבל עץ בננה שלם, לקבל עץ סקויה שלם. אותו דבר בדיוק, אותם עקרונות חלים גם על בני אדם וגם על פילים וגם על חתולים וגם על יתושים וגם על חיידקים. ואם מסתכלים, חתול זאת חיה שאני מאוד אוהב, אבל הוא מייצג את כל היונקים בעצם. אם מסתכלים על כל שני יונקים, אריה מול פיל וכו' וכו', מקבלים דמיון של בין 80-90% ברוב הגנים ברצף ה-DNA. 10-20% הנותרים הם שעושים את ההבדל בין פיל לבין בן אדם. אבל כל השאר כמעט זהה. ואפשר לעשות מחקרים של מחלות על יצורים אחרים, וללמוד מזה הרבה.
זאת אומרת, למשל, לקחת את ה... לעשות שינוי מסוים, אני, תגידי אם אני צודק, לקחת, לעשות שינוי מסוים ב-DNA של עכבר, לצורך העניין, לראות איך זה משפיע עליו, ומתוך זה להשליך בצורה אמינה יחסית גם על מה קורה בבני אדם, זה נכון לומר?
אמינה מאוד יחסית. כלומר, מאוד לא יחסית, מאוד מאוד. אפשר, אמינה. ולמשל, עכשיו אנחנו בדיוק שולחים מחקר לפרסום, בשיתוף פעולה בינינו ובין קבוצות אמריקאיות, שבו אנחנו חקרנו מחלה, שלשול, שבמשך 20 שנה לא הצליחו לגלות מהו הגן שגורם לו. והיום כבר הגיעו למצב שאת רוב המחלות ניתן לפתור תוך חודשים מספר. זה עדיין קשה הרבה פעמים. אבל מה זה אומר לפתור? לגלות, זאת המוטציה, בגן הזה עושה את המחלה. לא הצליחו לגלות, ואז עשינו... לא משנה איך זה קרה, הייתה איזושהי קפיצה נחשונית שהביאה אותנו למשהו שאנחנו נרצה לדבר עליו בדקה או השתיים האחרונות. וזה הג'אנק DNA שהפך להיות אוצר בלום של פונקציונליות. בתוך הקטעים הלא מקודדים מסתתרים אזורים שמחליטים החלטות קרדינליות מעין כמותן על מתי, באיזה כמות ובאיזה אופן יתבטא כל גן. אלה נקראים אזורי בקרה. סוג מסוים שלהם נקרא enhancer. לא ניכנס לפרטים, אבל הרעיון הוא שגילינו שאת השלשול הזה גורם חסר באנהנסר. ובמשפחה פשוט היה לא מוטציה נקודתית של שינוי בסיס בודד, אלא קטע שלם נעלם, וזה קורה המון פעמים, לפעמים יש לזה תוצאות, לפעמים לא. במקרה הזה, במשפחה הזאת, שנחקרה המון שנים על ידי כמה קבוצות, ואנחנו בסוף פתרנו אותה, גילינו שזה קטע, קטע מבסט קטע. התבטאות של גנים.
וזה שינוי מאוד עמוק בתפיסה של הג'אנק DNA הזה.
אבל זאת לא הייתה עדיין תשובה מלאה למה ששאלת, וסליחה שלא, שעצרתי קצת לפני הזמן. הדרך הכי טובה להוכיח את זה, כך עכבר, מצא בעזרת השיטות הממוחשבות שלנו, שהקטע הזה שחסר בבן אדם, הוא אקוויוולנטי לקטע הזה, לא תמיד הרצף הוא בדיוק אותו דבר, אבל יש שיטות להגיד, בעכבר זה אותו הקטע, הוא אקוויוולנטי. מוציאים אותו, מקבלים שלשול. ואז גם כמובן אפשר לנסות תרופות שונות על עכברים שחולים בשלשול שהוא במה שנקרא מחלת מודל, בהרבה מקרים המחלת מודל היא קצת דומה למחלה שלנו, במקרה הזה זה כמעט בדיוק. ואפשר ללכת אפילו אחורה עד שמרים ולגלות שם דברים שקשורים למחלות.
תופעות מעניינות. באמת מה שמביא אותי לעתיד של התחום הזה.
אנחנו עכשיו בעתיד.
כן, זה ממש נשמע מדע בדיוני, במיוחד מה שקריק
ונטר עושה. בטח ביחס למה שאתה סיפרת.
זה אין ספק, תקופת האבן היא קדם. אמרנו בעצם שאנחנו נמצאים כל הזמן בקפיצה אדירה באמת, אז מה, בוא נגיד ככה, איפה אנחנו נמצאים לגבי למשל ההבטחה של ריפוי גני, מה שנקרא, זאת אומרת היכולת שלנו, כשמזהים באדם איזושהי בעיה גנטית, באמת לשפר או לתקן משהו, זה משהו שיכול להתקיים במציאות בשנים הלא רחוקות?
אני רוצה להתחיל עם נאום קצר. אנחנו אמורים לרפא מחלות, כולל סרטן, ובאים אלינו המדענים שעוסקים במחלות ובגנום, בטענות כבדות משקל. תראו כמה שנים עברו ולא ריפאתם סרטן. אז מראים שיש קצת ריפוי וקצת התקדמות וכו' וכו'. זה רק מעיד על הסיבוך הנורא של המערכת. עכשיו, הרעיון הבסיסי הוא שגם תרופות לפתח זה לוקח זמן, ולוקח המון המון משאבים. וברור שמשק כנפי העתיד נמצא כבר כאן, למשל בעניינים של רפואה אישית, או בעניינים של ריפוי גני. יש כבר הצלחות בריפוי גני. עכשיו, מזריקים גנים דרך וירוסים טובים לתוך מקום, למשל בספרי לריאות במחלה כמו ציסטיק פיברוזיס, שהיא המחלה הגנית הפשוטה הנפוצה ביותר בבני אדם. 1 ל-400 בערך, 1 ל-20 נשאים. כלומר, יש כאן הרבה מאוד נשאים בעולם. ואפשר להקל לפחות את הסימפטומים של ליחה מאוד כבדה ואינפקציות חיידקיות כתוצאה מזה בריאות, על ידי זה שמקבלים ספרי לריאות עם גן תקין. הגן הזה יודע לחדור לתוך התאים להיכנס למקום, לא דווקא למקום הנכון, כי לא כל כך חשוב שהוא יהיה במקום הנכון, על מקום לדבר ביום אחר, כי אמרת דברים נורא מעניינים בקשר לזה. אבל הוא נכנס לגנום, והוא מייצר את החלבון, וזה מביא לידי כך שבריאות מתחילים להיות תאים טובים שעושים דבר נכון. ברשתית אפשר במקרים מסוימים של retinal degeneration, ניוון רשתית, אפשר להזריק וירוס שמכיל את הגן שנפגם במקרה של הרשתית הפגומה, ולתקן. אבל זה מאוד בהתחלה, ואם יבואו בעוד 20 שנה ויגידו איפה אתם, למה זה עוד לא קרה באמת באמת, הדרך היא ארוכה. אבל תזכרו שכל הדרך הזאת התחילה ב-45, או קצת קודם נאמר, ואנחנו היום כבר הגענו מאוד רחוק, זה ייקח נאמר עד חצי האלף, עד חצי המאה הזאת, לא עד חצי האלף, עד חצי המאה הזאת להגיע כנראה להישגים מאוד מאוד גדולים, אבל דעו לכם שזה לא הולך להיות פשוט. אני רוצה לסיים בנימה שלילית, כלומר בזהירות ראויה למדען.
עם הערה הכוכבית.
זה לא הולך להיות פשוט.
פרופסור דורון לצה, תודה רבה, זה היה מרתק. תודה רבה, בהצלחה. ליאת יקיר, אותה רוצה, דוקטור ליאת יקיר, אותה ראיתי. איפה היא עלה? הנה היא מגיעה. דוקטור ליאת יקיר, דוקטור לגנטיקה מולקולרית, מטעם מכון ויצמן למדע. מחקריה עוסקים בתחומי הגנטיקה, ביוכימיה ואבולוציה וחקר המוח. כיום עוסקת בחינוך מדעי, בהנגשת מדע ובמחקר עצמי על השורשים האבולוציוניים של ההתנהגות האנושית, נשית וגברית. אז עד פה, בשביל לשוחח איתנו על משהו שאני חושב שהוא בנפשו של כל אחד בקהל, פה איך הגנים משפיעים על ההתנהגות שלנו בזוגיות, על דינמיקה של זוגיות, ואני אתחיל איתך באחד מה אני חושב המחקרים שהכי אולי עלו לתודעה ככה בשנים האחרונות, וזה מחקר על גן שנתנו את השם גן המונוגמיות, הגן שבעצם קובע עם בעל יהיה יותר נאמן לבת זוגו. ספרי לנו על המחקר הזה.
אוקיי.
עכשיו אני רואה פה פרצופים מודאגים בקהל.
כן, כבר יש חברה בארצות הברית שמאפשרת בבדיקת DNA לתת איזושהי תוצאה לגן הזה, אז נשים.
באמת? ואיך זה נעשה דרך אגב? אני תכף צפי למחקר. איך זה נעשה הבדיקה הזאת?
רוק, לשלוח רוק.
זאת אומרת, האישה יכולה לקחת רוק של בעלה בזמן שהוא יושן?
לשלוח ל...
מהיום יושנים מפה סגור.
עדיף לעשות את זה לפני החופה.
לפני החופה, כדאי. ספר לנו על המחקר הזה, מה הוא אומר?
אז המחקר הזה, בעצם הידע הזה הגיע מנברנים, עוד שוב, חיות מודל. הגנום היונקי מאוד דומה, כמו שדורון אמר, ולכן יש אפשרות בעצם לחקור את הגנים בחיות מודל, ולהסיק מזה על יונקים אחרים, ביניהם גם האדם, או לפחות לבדוק את הגנום של האדם בעקבות המחקרים. אז המחקר הזה נעשה בנברנים מונוגמיים. מונוגמיה, הצורת רבייה שבה זכר נשאר עם הנקבה ויחדה ומגדלים את הצאצאים, היא אינה נפוצה בטבע, היא מאוד נדירה. בערך 5% מהיונקים הם מונוגמים, וגם סדרתיים, כאלה שמחליפים בני זוג כל עונת רבייה ובוגדים המון. בכלל,
אפילו
בדידות,
המונוגמים, כאילו.
המונוגמים, כן. גם המונוגמים וגם 30% מביצים בקן של יונים, לא של הזכר שדוגר. אז ככה, לאסוף גנים זה משהו שהתפתח באבולוציה. אז הנברנים המונוגמים האלה, המאוד מאוד מיוחדים, שכן נשארים ביחד כל החיים לפחות, היוו מקור טוב למחקר, וישבו אותם בעצם את הגנום שלהם, לגנום של נברנים פוליגמים, רגילים, כאלה שהזכר לא נשאר עם אותה נקבה, ומה שראו בהשוואה הזאת, בעצם ראו הבדל באזור הבקרה של גן לקולטן, של גן למשפחה של הורמוני האהבה, אוקסיטוצין, הוא נקרא הגן הזה ספציפית וזופרסין, יותר מתבטא אצל זכרים, והוא בעצם אחרי, הגן הזה מופרש בלידה, בהנקה אצל אישה ובאורגזמה אצל כולם, ובעצם גורם לאטאצ'מנט, להיקשרות, וראו שבעצם אזור הבקרה הזה, בנברן המונוגמי, גורם לביטוי גבוה יותר של הגן, כשמסתכלים במוח של אותו נברן מונוגמי, רואים יותר מהקולטן הזה במוח. זאת אומרת, זה היה עדות יפה לשינוי בגן, שמוביל לשינוי במוח, שמוביל לשינוי בהתנהגות. ואז...
נעשה גם מחקר מקביל שמראה את אותו הדבר אצל בני אדם?
אז זהו, אצל בני אדם זה היה קצת אחרת, זאת אומרת, אצל הנברנים גם הזריקו את הווזופרסין לזכר הפוליגמי, והוא נהיה מונוגמי, לפחות הוא נשאר לטפל בצאצאים, גם את הגן החליפו, זאת אומרת, יצרו בהנדסה גנטית וגם גרמו לאותו דבר. מה שעשו בבני אדם ב-2008, קבוצה שוודית, בעקבות המחקר בנברנים, אמרו, אוקיי, הגן הזה מאוד שמור, בוא נבדוק האם בבני אדם ניקח גברים, ונראה אם יש קורלציה בין השוני באזור בקרה של הגן, לבין דרגת הזוגיות שלהם, אפשר לומר. אז מה שהם עשו, הם השתמשו במאגרי מידע על תאומים, אז הם אספו מידע על 550 תאומים שוודים, גברים, תאומים זהים, כדי לראות אם זה ה-DNA או הסביבה התורשה, ונתנו לנשים שלהם לתת להם ציון בזוגיות.
הנשים זה כן, מי שקובע. אנשים.
עד כמה הם אבות טובים, עד כמה הם היו נאמנים לאורך החיים, גברים שנמצאים בזוגיות מעל 5 שנים. ואז בעצם ישבו את הגן הזה, את אותו גן קולטן להורמון האהבה, כמו אצל הנברנים, והם ראו איזשהו רצף ששונה ממה שקורה אצל הנברנים, אבל אזור הבקרה השתנה כמובן עם האבולוציה, שככל שהוא הופיע יותר פעמים, כך הציון של הגבר בזוגיות ירד. וגבר עם מספר עותקים גבוה של הרצף הזה, ממש הגדיל ב-50% את הסיכוי שלו להיות בזוגיות לא טובה, או להיות גרוש, או בכלל מעולם לא להתחתן. אז על בסיס הזה, החברה האמריקאית מציעה את הבדיקה הזאת ב-120 דולר.
זה שעוד לא פרצו לחברה הזאת והשביטו אותה, זה נון רציני, אני חושב, למין הגברי פה. זה... אבל זה מעלה שאלה מאוד מעניינת, הרי התנהגות, הדינמיקה של זוגיות והמורכבות של, 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 של מונוגמיה מהבחינה הזו, יכול להיות שהתופעה הכל כך מורכבת הזו מושפעת על ידי משהו כל כך פרטי ובאמת כל כך יחידני כמו התבטאות של גן מסוים? זה שמע כאילו לא אינטואיטיבי.
זהו, זה כנראה רוב הסיכויים שזה לא עבודה של גן אחד, אלא מספר גנים, והשאלה הזאת מאוד עניינה חוקרים, אז ממש עכשיו יצא מאמר על עבודה שנעשתה בהרווארד, בארצות הברית, בעצם הם הסתכלו יותר על ההתנהגות ההורית, הגידול ההורי, בעצם לקחו עכברים, עכברי אולדפילד הם נקראים, עכברי שדה, שמגדלים את הצאצאים שלהם בצורה מאוד יפה, עם הנקבה, בונים קן, לעומת עכברים פוליגמים, הם החליאו ביניהם, והחליאו את המוחלאים, והחליאו שוב ושוב, ורצו בעצם לראות, במקרה הזה, המין הזה כן אפשר לזווג אותו, בדרך כלל מינים יש מחסום ביולוגי.
זאת אומרת, גם את המונוגנים האלה, וגם את הלא מונוגנים.
כן, אז ההחלאות האלה בעצם יצרו אצל הדור השלישי, בעצם איזשהו פסיפס של DNA, ופסיפס של התנהגויות. הצאצאים היו חלק מהם שהיו אבות נהדרים, היו כאלה שפחות, היו כאלה שבכלל לא, ואז לקחו את הרצף הגנומי של כל אותם דור שלישי, וראו בעצם 12 מקטעי DNA, משהו כמו 400 גנים שמעורבים, וזאת העבודה שלהם עכשיו, לזהות איך הגנים האלה בעצם משפיעים על ההתנהגות ההורית. אז אנחנו רואים כבר מגן אחד, עברנו ל-400, אבל כן, אנחנו כן רואים את הבסיס הגנטי של ההוריות, ההורות והמונוגמיה. אותה קבוצה, בהתחלה רצתה לבדוק איך הסביבה משפיעה. אז הם נתנו לעכברים המונוגמיים לגדל פוליגמי, גור פוליגמי, וכשהוא הגיע לבגרות, שאלו האם הוא יתנהג כמו האבא הביולוגי שלו, או כמו האבא האמיתי, כן, כמו האבא המאמץ.
האבא אחורה גם מאמץ.
אז לא כמו המאמץ, כמו הביולוגי, זאת אומרת, הגנטיקה עובדת.
הגנטיקה משפיעה הרבה יותר.
כן, ואז הם עשו את ההחלאות האלה כדי לדעת מי המקטעים. אז זה באמת מחקר מאוד, כבר מאוד מתקדם.
איזה עוד התנהגויות...
ואפשרי בזכות פרויקט הגנום, כמובן, שמאפשר לראות את כל זה.
איזה עוד התנהגויות אנחנו יכולים אולי לשייך, או שכבר יודעים לשייך באמת לגנים, התנהגויות בסגנון הזה שדיברנו?
אז עוד גן שחקרו ומצאו, זה איזשהו רצפטור לדופמין. דופמין זה הורמון העונג, זה מה שאנחנו מחפשים בכל דבר שאנחנו עושים בעצם, לגרות את מרכז העונג במוח על ידי דופמין, והם מצאו איזושהי וריאציה באחד הרצפטורים לדופמין, יש כמה רצפטורים, שהווריאציה הזאת מנבא יותר, זאת אומרת, עוד פעם, זה קורלציות, זה מתאמים.
כל סטטיסטיקה.
כן, זה מתאמים, לא דפקו את הגן וראו מה זה עושה לבן אדם, אבל מצאו שאנשים שמחפשים ריגושים מיניים, שיש להם גברים ונשים, מגוון גדול של פרטנרים במהלך החיים, הם פחות נמצאים בזוגיות אחת, הם זקוקים לכמה פרטנרים, מצאו את הווריאציה הזאת בגן, כמובן שהכותרות הכריזו על הגן לבוגדנות, וגם הוא נמצא באותו אתר.
סוף סוף אצל נשים גם, ולא רק אנחנו פה.
וגם הוא נמצא באותו אתר, באותה חברה מציעה גם את הבדיקה של הגן הזה, אז זה קצת גורם לחשוב...
חברה שצריך להפיל, רמז.
זה קצת גורם לחשוב איך בעידן שלכל אחד יהיה את ה-DNA שלו בפלאפון, והוא יוכל לעשות אנליזות.
זו השאלה הבאה שבדיוק רציתי לשאול. איפה אנחנו הולכים בעולם הזה? זאת אומרת, אנחנו מתקדמים, קודם כל מה קצב ההתקדמות? בואו ננסה לחייל את עצמנו. אנחנו מגלים דברים כאלה כל שנה, כל שנתיים, כל עשר. הקצב הולך ומתגבר?
הקצב הולך ומתגבר, אין ספק, וגם דברים שפעם פחות נחקרו, כמו התנהגויות אנושיות כאלה, כבר יותר נחקרות. וגם הקצב שבו, כמו שאתה רואה, בעצם מחקר הופך לבדיקה זמינה לכל אדם, כבר על ה-DNA שלו, גם הקצב הזה מתקצר, זאת אומרת, וזה יפה, זאת אומרת, כמובן צריך לקחת את זה בערבון מוגבל, עד כמה המחקר הוא אמין, ועד כמה יודעים, אבל כן המקום שזה הולך אליו, שכל אדם יהיה לו את הגנום שלו, וככל שהמדע של הגנומיקה יתקדם, כל אחד ירצה לדעת יותר על עצמו, יצטרכו לקחת את המידע הזה בערבון מוגבל, אבל אני חלק מאיזשהו מיזם שמתכונן ליום הזה, שבו כל אחד יהיה לו את ה-DNA שלו נגיש.
כן, ספר לנו על, זה נקרא MyDNA?
MyDNA, כן.
ספר לנו על המיזם הזה.
זה אנחנו חבורה שכולנו מהמחלקה לגנטיקה מולקולרית ממכון ויצמן, זה חברים לכל החיים.
כנראה מקום שיוצאים לנו הרבה מוחות טובים.
כן, אז ככה במפגשים שלנו, תיארנו לעצמנו שכל אדם ירצה לדעת את המידע הזה עליו, בין אם זה התנהגויות, בין אם זה הרבה מאוד גנים שאנחנו יודעים היום שקשורים לתזונה, לספורט, ללייפסטייל, לאו דווקא מחלות. גם מחלות זה טוב לדעת כרפואה מונעת, למרות שיש דברים שאדם לא כל כך ירצה לדעת אם יש לו את זה או כמה זמן הוא יחיה, אבל זה לבחירה, המידע הוא שלי וזכותי לדעת על עצמי את המידע הזה. איזה תרופות אני רגישה, איזה תרופות אני פחות רגישה, מה כדאי לי לאכול, מה פחות. ואנחנו בעצם, זה נקרא Digital Genomics, אנחנו בעצם מכינים איזושהי פלטפורמה שתוכל, בצורה ידידותית, כל אדם יוכל לעשות אנליזה על ה-DNA שלו ולקבל מידע שהוא אמין, שהוא מחובר למדע.
לשאול לצורך עניין את התוכנה, האם אני נוטה למונוגמיה כן או, וקבל
יש
תשובות.
יש סדרת בדיקות, וכמובן עם הסבירות של זה, עם עד כמה זה אמין, כמה זה מדויק, מה אתה אמור לעשות עם המידע, זה מאוד חשוב. שזה יהיה אמין ומדויק, וכן, וכל פעם שיש איזשהו מחקר חדש או משהו מעניין, אנשים יוכלו לדעת הרבה על עצמם, על הגנום שלהם, והמידע הזה שייך לכל אחד.
את מרצה המון על נושא הזה של זוגיות ואהבה וגנטיקה. כן. כשאת מסתכלת קדימה לעתיד, לא נגיד תאריך מסוים, זה יכול להגיד בעוד 50 שנה, זה לא משנה. איך את רואה את העולם הזה של הזוגיות והדייטינג משתנה בעולם פתאום שבו אנחנו יודעים על פרטנרים שלנו, דברים שאף פעם לא חלמנו לדעת.
זהו, בתסריט הגרוע, או הטוב, אני לא יודעת, יהיה סלקציה לגברים, סלקציה שלילית לגברים פוליגמיים, אם אנשים ימשיכו לרצות להתחתן.
או שהם יהיו, נשים פוליגמיות, ואז זה כאילו, דווקא אולי זה יחזק את זה.
סתם, אני...
נהיה כמו הנברנים, יהיה בני אדם פוליגמי.
כן, כל אחד יחיה עם מי שבאמת מתאים לו. אני בטוחה שזה ישנה. כבר היום אתרי היכרויות, יש אתרי היכרויות, שמכניסים בילד אין בתוכנה אפשרות לבדיקת די-אן-איי שמנבא על משיכה מינית. זאת אומרת, זה מבוסס על התאמה של המערכת החיסונית, גנים שקשורים למערכת החיסונית. מחקרים מצאו...
זה חדש, כן.
מחקרים מצאו, זה כבר ישן מ-95.
סוג של טינדר. שמעולם לא חשבנו ריח, ש...
טינדר ריח. מחקרים מצאו שנשים נמשכות יותר לגברים ששונים מהם במערכת החיסונית, והחוקר שמצא את זה בשוויץ, הקים חברה שנקראת ג'ין פרטנר, הם קוראים לזה Love is no coincidence, והם אומרים, תשלחו לנו את ה-DNA שלכם, ואנחנו ננבא לכם התאמה מבחינת משיכה מינית ופוריות, כמובן שזה לא מעיד על תחומי עניין ומראה חיצוני ומה ימשוך אחד בשני.
לפחות בריח.
אולי, או בפוריות גם. אנשים שיש ביניהם התאמה טובה, גם הצאצאים שלהם יותר פוריים, כמובן, יש פה היגיון אבולוציוני לייצר וריאציות, צאצאים עם וריאציה גנטית עמידה יותר לחיידקים. כל המערכת החיסונית היא עולם שלם ומדהים של התמודדות עם כל הפתוגנים שיש סביבנו, אז לייצר צאצאים לא מגילוי עריות או לא מאנשים שהם קרובים מדי ב-DNA, כמובן שזה הגיוני, ואנחנו, החיות אחרות גם, אנחנו פשוט תוצר אבולוציוני. אז יש אתרי היכרויות שמכניסים את זה בילטין, זאת אומרת, אדם נותן להם את ה... הם כבר עושים גם את האנליזה הזאת. וזה עולה כסף היום, זה עולה עוד 200 דולר, שגם ככה אנשים כבר פחות משלמים, אבל אנחנו... זה ילך לכיוון הזה. זה ילך לכיוון הזה, לדעתי שה-DNA, גם בעידן הפייסבוק והרשתות החברתיות, זאת אומרת, אם פעם אנחנו חושבים שיש מידע שאני לא רוצה לחשוף, אז הכל היום פתוח, אז...
כן, זה למה... אני חושב די ברור, שאתה יכול לנסות לשמוע על המידע הזה פרטי, אבל פריצות למאגרי מידע, כמו שאנחנו חושבים, זה יכול להיחשף.
זה יכול להיחשף, ויכול להיות שאנשים אפילו יתגאו, יש לי גן לפירוק חומצות שומן... מוגבר.
תראי אותי, כאילו, אני אומנם תפרן ואוהב לישון, משחק קקסטוק.
אני הולך להיות רזה כל החיים, אימור טוב.
אבל יש לי את הגן הזה, כדאי.
הרי מה שאנחנו עושים בעצם במייטינג זה סלקציה. אנחנו עושים סלקציה, אנחנו מנסים לראות את הגנים שמאחורי הקלעים. גובה מעיד על טסטוסטרון, עוד הרבה דברים מעידים על טסטוסטרון, גם מבנה גוף מעיד על הורמוני המין, אנחנו כל הזמן מחפשים גנטיקה. ועכשיו פשוט נחליף את הגנומים. זה יהיה מרתק.
יהיה מרתק, זאת אומרת, אני באמת מסתכל על העתיד, תמיד במדע הבדיוני, אתה שומע על הרבה דברים כאילו שה-DNA כביכול משפיע, אנשים מצמחים לעצמם ארבע זוגות ידיים, לא חושב שמישהו באמת חשב שאני נתקלתי על האהבה, איך זה הולך להשפיע.
בסרט אחד, מה קרה בגטקה.
כן,
שמחליפים.
מרתק.
כן.
תודה רבה לדוקטור ליאת יקיר.
תודה רבה.
היה מדהים. דוקטור נורית בובליל. אני אציג אותך לקהל, מומחית לפורנזיקה באמצעות זיהוי DNA, יזמה וניהלה את המרכז לזיהוי אלמונים ונעדרים במכון אבו כביר, הייתה שותפה לפענוח עשרות מקרי רצח, וגם, וזה אתם לא תנחשו אף פעם, כדורסלנית עבר בנבחרת ישראל. כבוד.
אני יכולה להגיד שלא פעם ולא פעמיים כל הרשימת תארים הזאת לא הרשימה אף אחד, ואז אמרו לי, את שיחקת ברמלה. את שיחקת ברמלה.
DNA, פורנזיקה, רמלה.
אז לא משנה, כן, אבל אני שיחקתי פעם ברמלה, אז כל אחד שיבחר מה שהוא רוצה. אני צריכה לציין עוד עדכון שבאמת הוא מאוד חדש, אבל היום כבר אני חזרתי למכון לרפואה משפטית, והיום אני מנהלת את המעבדה שם, אז אני השלמתי איזשהו סבב... מקצועי, והיום אני בחזרה שם.
מגניב.
תודה על ההזדמנות.
אני אומר לאנשים, אני עושה פודקאסט, תגובה היא בדרך כלל, מה? אתה עושה פודקאסט וזה? את יכולה להגיד נבחרת ישראל. אוקיי, בואי קצת תציגי לנו בכמה מילים, קודם כל, מה זה פורנזיקה, מה זה התחום הזה?
המונח פורנזי זה בעצם, מה שעומד מאחוריו זה מדע משפטי. המילה פורנזי, כל מי שאוהד CSI, בטח מכיר, נתקל במונח הזה של פורנזיק סייאנס וכולי. המקור של המילה בעצם מגיע מהפורום, מהפורום רומנום, אותו פורום עתיק שבו היו מתכנסים בכיכר העיר, בעצם כדי לקיים משפט. זאת אומרת, אנחנו היינו באים לכיכר העיר, הנה כיכר העיר, אני הייתי אומרת שאתה גנבת לי את החמור, ואתה היית אומר שזה לא נכון, ואני הייתי מסבירה למה אני חושבת שאתה גנבת לי את החמור, ובסוף הקהל היה מחליט. אותו פורום, המונח הזה נשאר לתוך העולם של היום, גם היום המשפט בעצם הוא מתנהל תחת אותם העקרונות. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לבית המשפט כשני צדדים, יש מי שצריך להחליט, אם אנחנו בארצות הברית או במקומות שיש חבר מושבעים, אז עדיין יש את כיכר העיר. זה פשוט השתנה, זה קיבל צורה אחרת. והמונח מדע פורנזי זה בעצם עולם שבו אנחנו משתמשים בטכנולוגיות מדעיות מתקדמות, בתחום שלי זה בתוך, בעולם ה-DNA, כדי לסייע בפענוח של פשעים.
והמקור המשפטי הזה גם מאוד משפיע על דברים כמו בקרת איכות, נכון? זאת אומרת, זה לא סתם ניסיון ליצור פרופילים של בני אדם, אלא גם צריך לעמוד בסטנדרטים מסוימים, נכון?
יש פער, יש באמת הבדל מאוד גדול בין מה שנעשה במסגרת המחקר הבסיסי, לבין מה שקורה במעבדות לזיהוי פלילי. אני יכולה להעיד שבשבילי, בזמנו, כשאני הגעתי מהדוקטורט, סיימתי את הדוקטורט והגעתי למעבדה. בשנה הראשונה מצד אחד זה התרגשות אדירה, כי זה נושא נורא מעניין, אבל מצד שני, הרגשתי איך הכנפיים שלי הולכות ומתקצצות, כי במחקר, בטח במדע בסיסי, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. כל רעיון שיש, כל מחשבה שאתה רוצה לחקור אותה, אתה צריך לחקור אותה נכון, אבל תלך לאן שאתה רוצה. ובתוך מעבדה פורנזית, שמחויבת באמת לתהליכים ולנהלים מאוד 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 ברורים, אין דבר כזה. זאת אומרת, יש דרך אחת לייצר פרופיל גנטי. אני לא קמה בבוקר ואומרת, היום אני אייצר פרופיל גנטי שמסתכל על כרומוזום 6, מחר אני אסתכל על כרומוזום 8. לא, יש טכנולוגיה מאוד מסודרת ומאוד מוגדרת, והדבר הזה הוא קריטי, משום שבמעבדה כמו שלנו, ואולי אני צריכה להגיד, מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מסייעים לפענוח של או תיקי רצח, או זיהוי של גופות אלמונים. מה שאומר שחומר הגלם שאיתו אנחנו עובדים, הוא ממקור לא ידוע. זאת אומרת שמתקבלת דגימה שנמצאה על הכביש, או מתקבלת דגימה שהייתה על הקיר, או כסדה, היום אנחנו קיבלנו לארבע כסדות, שהגיעו במסגרת של חקירה של איזשהו אירוע, השאלה היא מי השתמש בכסדות, משום שיש איזושהי אינדיקציה מודיעינית, שהמתנגשים, ששתיים מתוך הארבע כסדות שימשו להתנגשות. עכשיו עולה השאלה, מי ישתמש בכסדות? זאת אומרת, שאין לנו מושג מי הבן אדם שישתמש. חומר, אותו חומר גלם, שהשאלה שאני רוצה לשאול זה, מי הוא האדם הזה? ולצורך העניין, נכון להיום...
להצמיד את הפרופיל הגנטי לשם.
אני רוצה לחבר את הפרופיל הגנטי לשם. יכול להיות שהאיש הזה באמת קשור להתנגשות, יכול להיות שלא, זה כבר לא עניין שלנו. אבל זה אומר שאין לי נתונים בהשוואה לתהליכים שדיברנו קודם, כשאנחנו עושים מחקר באוניברסיטה, לדוגמה. אז אנחנו בוחרים את העכברים, או את הנברנים, או את האנשים, את החולים עם סטיסטיק פיברוזיס, או חולים שמגיעים מאיזשהו אפיון אחר. חומר הגלם הוא ידוע. אנחנו יודעים על איזה דגימות אנחנו עובדים. ולכן אם יש טעות בדרך, יותר קל לי בעצם לאתר אותה. כאן אנחנו במקום הפוך. כל תוצאה שתתקבל מהכסדה הזאת, או מכתם אדם, או מהסכין, כל תוצאה יכולה להיות אמת. וכל תוצאה כזאת יכולה להוציא או גבר, יכול להיות שאנחנו נקבל אישה, יכול להיות שנקבל תערובת של DNA, כי כמה אנשים השתמשו בכסדה לאורך זמן. אנחנו רואים את זה הרבה מאוד, באקדחים לדוגמה, החבר'ה מעבירים את האקדח כנראה לפני היציאה לפעולה, ואז אתה מקבל תערובת של מספר אנשים.
כשאת ה-DNA אתם בעצם לוקחים מהחומר שנשאר, ושנזגים.
נכון, ואז מה יקרה? אם תהליכי העבודה בתוך המעבדה לא יהיו מאוד 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 מוסדרים, בנהלים, בבקרות, בבחינות חיצוניות, אנחנו עוברים לפחות פעמיים בשנה, ביקורת חיצונית דרך גופים שבודקים אותנו, שאנחנו באמת עושים את זה נכון, הרי שאם אני אקבל תוצאה שגויה, אני לא אוכל לדעת את זה, כי כל תוצאה שאני אקבל היא יכולה להיות רלוונטית. ולכן מעבדות לזיהוי פלילי בכלל, ובוודאי מעבדות DNA, מוכחות לעבוד בתוך סד מאוד מאוד מוגדר.
וזה התחיל בעקבות משפט אחד מאוד, זאת אומרת, נכון. זה מהפכה שהתחוללה בעקבות משפט אחד מאוד ספציפי, נכון. נכון?
זה התחיל קודם, אבל אחד הגורמים המשמעותיים, וזה באמת במבט היסטורי, זה משפט או-ג'י סימפסון, הוא משפט מרתק כמעט מכל היבט שאפשר לדבר עליו, הוא באמת הרצאה שלמה, הוא באמת ראוי להתייחסות שונה, כי משפט או-ג'י סימפסון הוא גם אירוע תקשורתי, הייתי אומרת, סלש רכילותי מעניין באופן בלתי רגיל, הוא גם הכיל בתוכו היבטים שקשורים לחברה, למתח הבין גזעי בארצות הברית, בין השחורים ללבנים, זה לא היה רכילות, זה היה עניין מהותי במהלך המשפט, מה שהשפיע גם על הכרעת הדין.
נאמר שאו-ג'יי סימפסון היה סטאר מאוד גדול ב-NFL, והוא נכון. נאשם בזה שהוא רצח את אשתו ואת המאהב שלה, בסוף הוא גם זוכה.
הוא זוכה למרות שהיה ברור שהוא רצח. זאת אומרת, הוא זוכה, היה ברור לכולם שהוא רצח, ולמי שזה לא ברור לו עד היום, שאומר, אולי באמת הוא לא, אז הוא רצח, והוא גם אחרי שהוא זוכה, והוא בפסק הדין, הכרעת הדין הפכה להיות גזר דין חלוט, זאת אומרת, המדינה החליטה לא להרער, אין יותר, נגמר המשפט, הוא הוציא ספר, הוא פרסם ספר, השנה הייתה, ב-95 הסתיים המשפט, אז 96, משהו כזה, הוא הוציא ספר, שכותרת הספר הייתה בערך משהו כמו, If I did it, how would I do it, כן? אם רצחתי, אז איך הייתי עושה את זה? ובו תיאור מלא של כל השתלשלויות לפני האירוע, זה היה רצח כפול של שניים, כולל תיאור הזירה עצמה, הכל, כל הפרטים, הספר הזה נחטף מהמדפים, הפך להיות עד היום, הוא נחשב פריט לאספנים, המשפחה של רון גולדמן, הקורבן השני, שנרצח, הוציא צו איסור של ההפצה של הספר, ולכן זה נעצר. זאת אומרת, היה אירוע של אדם שרצח שני אנשים, היו הר של ראיות שהוכיחו שאכן זה הוא, אבל הייתה סדרה אדירה של כשלים. כשלים שהוכחו בתוך בית המשפט, מול חבר המושבעים, של מה שנקרא, אנחנו נורא אוהבים דרמות, כן? אז הייתי רוצה להגיד לכם, של סט שלם של כישלונות של המעבדה, אבל לא היה כל כך הרבה כישלונות. היו מעט. אבל זה מספיק. זה משפט פלילי. זה לא אירוע בין חברים. אני לא צריכה לשכנע אתכם עכשיו שתהיו חברים שלי. במשפט פלילי, כל מה שההגנה צריכה לעשות, זה לייצר ספק. משום שקיימת חזקת החפות, האדם הוא קודם כל חף מפשע. ואם רוצים להרשיע, אתה צריך להביא הוכחות, מעבר לספק סביר. ומה שההגנה עשתה, היא נתנה פה ושם מספר דוגמאות שאי אפשר היה אבל להתעלם מהם, לכשלים בדרך. לעובד שלוקח דגימה מהשטח, מהזירה, ולא מסמן אותה כמו שצריך. ואם הדגימה לא מסומנת, איך נדע אחר כך האם הדגימה הגיעה מהשער האחורי, מהחלק העליון או מהחלק התחתון? איך נדע אם זה הגיע מהקיר או שזה הגיע מהרצפה? עכשיו, מי שזה כן, לא מכיר מספיק יגיד, מה זה משנה? אז זה הגיע מהאזור ההוא. זה סופר משנה. כי כמו שאמרנו קודם, אנחנו לא יודעים מה המקור של הדגימה. יכול להיות שבחלק העליון של השער אנחנו נמצא את התוקף, ובחלק התחתון אנחנו נמצא את הקורבן. אז כל דבר כזה הוא פרט קריטי. אז אם פעם אחת לא מסמנים, אז המעבדה אומרת, אבל זה היה רק פעם אחת. תראו, בכל המקרים האחרים, הדגימות סומנו. רק פעם אחת לא סימנו. בסדר. אבל אז הראו עוד כשל אחר, שבעמדה אחרת, עובד מעבדה אחר, העיד על איזשהו כשל שהיה בתהליך. אז המעבדה אמרה, אבל זה רק פעם אחת. זה לא קבוע. אז בסדר, אז במשפט פלילי, אתם תהיו חבר המושבעים, ואנחנו נשב ואני אגיד שפעם, זה רק היה פעם אחת, זה היה טעות אחת, כי כל השאר אני, מה זה בסדר גמור? ועוד אחד יגיד ככה, ובסוף אתם תצטרכו להחליט. ההגנה שם עשתה מהלך שהיא חייבה את המושבעים לזכות אותו. מבחינה משפטית לא הייתה אפשרות אחרת, היו חייבים לזכות אותו, מה ששלח את המעבדות לזיהוי פלילי בלוס אנג'לס, בביתה בקשת הביתה.
לעשות חשבון נפש עמוק.
הייתה אמירה יוצאת דופן בחריגות שלה, של ראש חבר המושבעים, אחרי שהמשפט הסתיים, הרי כל אחד מחבר המושבעים הופך להיות באמת נציג, יש לו את 15 דקות התהילה שלו, וראש חבר המושבעים התבטאה ואמרה שזה קשה להאמין שזאת הפעם הראשונה שיש להם, להם זה המעבדות לזיהוי פלילי של לוס אנג'לס, ובעצם לתביעה, שיש להם בין 30 ל-40 טעויות שכאלה, והיא ממשיכה ואמרה, רק אלוהים יודע כמה אנשים חפים מפשע, יושבים עכשיו בבתי הסוהר בגלל הרשלנות שלכם. וכשבית משפט אומר עליך דבר כזה, אתה שמת מפתחות ואתה הולך הביתה. אתה אין לך זכות קיום יותר. ומתוך הדרישה הזאת, מתוך המשמעות של המשפט הזה, שצריך גם להגיד בסוגריים, זה אחד המשפטים הכי קריטיים בהיסטוריה, המשפט הכי מתוקשר בהיסטוריה של ארצות הברית, לא היה משפט יותר מתוקשר ממנו, בהכרעת הדין צפו כ-91% מהאוכלוסייה האמריקאית. זה מספרים שאי אפשר להכיר אותם. יש הערכות של כלכלנים, שפה אני נזהרת, אני לא יודעת אם זה נכון, אני לא בתחום, אבל יכול להיות שזה לא, יכול להיות שהמספר לא נכון, אבל הערכות של כלכלנים באותה תקופה, המשפט נמשך 9 חודשים, הם העריכו שהמשק האמריקאי יפסיד כ-25 מיליארד דולר באותה תקופה, כתוצאה מאנשים שפשוט הפסיקו לעבוד והסתכלו בטלוויזיה. כי השידורים נמשכו מהמשפט לאורך כל היום, כך שהמשפט הזה הגיע לכולם, כולם שמעו עליו, ולכן הנזק שהמשפט הזה, זה לא נזק, אני אגיד הפוך,
העבודה... זה נשמע שזה דווקא בסוף...
בדיוק, העבודה...
עזר.
העבודה באמת לא תקינה, היא הוצפה באור זרקורים באופן שאי אפשר היה להתעלם ממנו יותר, וזה שלח הביתה את האנשים בדרישה לעשות עבודה יותר טובה, ומשם צמח מערך של הבטחת איכות, שכל מי שיושב כאן ועובד בתחום מסחרי, שקשור באיזשהו אופן לביוטכנולוגיה כזאת או אחרת, בוודאי מכיר את זה היטב, בתרופות מכירים את זה היטב. בכלל אני חושבת היום, דווקא לא באוניברסיטה, אני מוכרחה להודות שאם בדוקטורט שלי הייתי יודעת להשתמש בטכנולוגיות של הבטחת איכות, הוא היה נראה יותר טוב קצת, אבל לא חשוב,
זה גם, כן, זה חלוט. מזמן. זה
כן,
חלוט.
כן. היום המערכות הן אחרות. היום זה לא יכול לקרות דבר כזה עוד פעם.
אז אני אחזיר אותך חזרה לישראל, ואני חושב שהקייס אולי הכי מפורסם שאת פענחת, זה זיהוי גופתו של החייל מג'די חלבי, זיכרון לברכה, שחלק ניכר מההצלחה של הזיהוי הזה, זה בזכות מה שנקרא מאגר DNA לנדרים ואלמונים, שגם את היית אחראית לו. ספר לי קצת על המאגר הזה ומה המטרה שלו.
אני באמת מוכרחה, זה נכון, אני יכולה להגיד שמבחינה אישית, ומבחינת המעבדה שבראשה אני עומדת היום, הגאווה הכי גדולה שיש לנו ברמה המקצועית, ואני חושבת בתרומה החברתית שיש לה, אנחנו הקמנו מאגר DNA, שהמטרה שלו היא לסייע לזיהוי של גופות אלמונים, שזה בעצם השוואה עם משפחות נעדרים. זאת אומרת, אחד הדברים שאנחנו עושים כשגרה, במקרה שמתקבלת גופת אדם אלמוני, וזה קורה, אז בעצם עולה הצורך לזהות אותו. עכשיו, זיהוי הוא לא בהכרח ב-DNA, יכול להיות זיהוי דרך טביעות אצבעות, יכול להיות זיהוי דרך מטעם שיניים, דרך צילומי רנטגן, דרך מומים שונים, יש כל מיני אפשרויות לזהות אדם. DNA היא במפורש אחת השיטות הטובות, והרבה פעמים היא השיטה היחידה שנשארת. כי אם נשאר שלד, אז אין טביעות אצבעות, ואם הוא רק חלקים ממנו, אז גם אין שיניים לפעמים, ולכן DNA היא שיטה שהיא מאוד יעילה במקרים האלה.
כמה זמן דרך אגב באמת DNA עדיין אפשר לשמש בזיהוי של גופה?
DNA יכול, קשה לי לנקוב במספר. אני יכולה להגיד שאנחנו עשינו זיהויים כבר של אנשים מ-48, של נעדרי תשח, ויש עדויות, ואני מניחה שיש פה קהל סקרן ואינטליגנט שיודע על שימוש ב-DNA של האדם הנאנדרטלי. אז אתה יכול להגיד איך זה יכול להיות. אז ה-DNA נשאר, זאת מולקולה מאוד מאוד יציבה. מצד שני, יכול להיות שאחרי חודשיים היא תהיה בלתי שמישה יותר. אז למה?
מאוד תלוי בתנאים הסביבתיים?
תלוי בעיקר בתנאים הסביבתיים. משום שזאת מולקולה שבסוף היא יושבת, היא נמצאת גם בתוך העצם, ולכן משלדים הכי נוח להשתמש כיום בשיניים, כי ה-DNA נשמר היטב יחסית, ובעצמות שיש לנו מדרג מה המוצלח יותר והמוצלח פחות. סוג הקרקע, חשיפה למליחות, תנאי טמפרטורה, חומצות שיש. יש תנאים בתוך העצם עצמם, ישפיעו הרבה יותר מאשר כמה זמן. אז הזמן הוא לא תמיד הפקטור, הוא אחד הפקטורים, אבל יש עוד גורמים. אני אומרת שאם זה שלד שהוא לא ארכיאולוגי ממש, אז תמיד שווה לנסות. זאת אומרת, יש סיכוי שנצליח. וגם כאן ההצלחה, מה זה נצליח? להפיק DNA תמיד אפשר, אנחנו נפיק. איזשהו פרופיל, כמעט תמיד, אני יכולה לעשות כל מיני מניפולציות, וחוקרי DNA מכירים את האפשרות לעשות תהליכים מאוד מאוד מוקצנים, להעמיס עוד מחזורי PCR, אנחנו נקבל משהו. השאלה אם אנחנו נקבל משהו שהוא אותנטי והוא מייצג את השלד, או שאנחנו נקבל איזושהי וריאציה של DNA שהיא פשוט הייתה כאן באזור. ואני רוצה לתת דוגמה שבאמת אמרתי עצמי, זה מדהים כמה הכל בסוף הוא תלוי בהקשר. קשה לדבר באופן מאוד גורף. הייתה לי את הזכות ואת התענוג להשתתף שנה שעברה באירוע של מוזיאון ישראל. אני הגעתי למוזיאון ישראל הגדול בירושלים. היה שם אירוע חגיגי ורצו לדבר על המומיה. הייתה שם מומיה של כהן.
אוי, זה המפגש המאזינים הקודם שלנו, על הבמה הזו ישבה חוקרת שעסקה במחקר.
כן, גלית.
גלית דן.
היא מדהימה. מי שלא שמע אותה, היא מדהימה. זה באמת היה, אני זכיתי לפגוש אותה והתיידדנו, והיא באמת בחורה מדהימה, האוצרת של התערוכה של המומיה. עכשיו, אני מבינה במומיות, כמו שאני מבינה בטיסות לחלל, סיים. אבל היא הביאה כדי שאנחנו נדבר על הנושא של חקירה של אחר המוות. ואחד הדברים שהיא סיפרה, זה שבהערכת הגיל שהם עשו למומיה, עשו באמצעים של פחמן רדיו-אקטיבי, הגיעו למסקנה שהיא, אני כבר לא זוכרת, לפני 100,000 שנה, אני יודעת מה, אולי אני... הם חשבו שזה 50,000 שנה יותר, והסתבר שזה 50,000 שנה פחות. אבל היא אמרה, זה לא משנה. למה זה לא משנה? כי זה במילא, באותה מסגרת זמן פרה-היסטורית, זה נופל באותה מסגרת זמן. אז פלוס מינוס 50,000 שנה, מה שנקרא, לא קרה כלום. אנחנו באים עם זיהוי, שבאים לאמא ואבא, ואנחנו אומרים להם, זה הבן. או שזה הבן, או שזה לא הבן. אתה לא יכול לבוא למשפחה ולהגיד, אני חושבת שזה הבן, 80% שאני, כן, צודקת. זה לא יכול לעבוד, ולכן הדרישה שאנחנו מחייבים, כן, בתוך העבודה, אתה חייב מהימנות מאוד גבוהה. ו-DNA ישן ומפורק, לפעמים לא מצליח, אנחנו לא מצליחים להגיע לדרגת המהימנות הזאת שאנחנו צריכים. ב-2011, לפני 6 שנים, הצלחנו להקים את המאגר הזה, זה היה 4 שנים להקים אותו, וזה זכות היום שבמדינת ישראל, הרבה אנשים לא יודעים את זה. גם אנשים שצריכים לדעת מזה, אנחנו היינו השבוע בוועדה, שבוע שעבר בוועדה בכנסת, והם גם לא ידעו מזה, למרות שהם אמורים היו לדעת מזה. יש מאגר כזה, והוא חשוב משום שדגימות שנמצאות היום, של גופות אלמוניות שמתגלות, אנחנו מנסים להפיק את הפרופיל, אנחנו מכניסים אותו להשוואה, בני משפחות הנעדרים נמצאים שם כבר. אנחנו אוספים דגימות, זה כמובן פרויקט בשיתוף עם משטרת ישראל, המכון לרפואה משפטית לא יכול לעשות את זה עם עצמו, זה פרויקט משותף. יש היום כ-350 משפחות מיוצגות בתוך המאגר הזה, וגם הרבה אנשים, את שאלת אותי על מג'די חלבי, כי הרבה אנשים יודעים את השם הזה, אבל יעקב סלים הוא גם נעדר הרבה שנים, וגם אותו המשפחה שלו חיפשה עד אין קץ, ואף אחד לא שומע עליו. כי אנחנו על נעדרי צה"ל, אנחנו מקבלים הרבה אינפורמציה, אבל יש 500 נעדרים אזרחים, שזה סיוט למשפחות, זה סבל שבאמת אי אפשר לדמיין אותו. שמישהו מבני המשפחה קם בבוקר והלך לעבודה או הלך ללימודים, וזהו. והוא איננו. והוא איננו, והמשפחות מחלות את ימיהן באיזושהי כמיהה על הדעת משהו. אמרה לי פעם אמא של נעדרת שעד היום היא לא נמצאה, היא אמרה לי, הבת שלי הלכה לאיבוד. במובן הכי ישיר של המונח הזה, היא הלכה לה לאיבוד, היא 17 שנה מחפשת אותה. הילדה הזאת איננה, אנחנו לא יודעים איפה היא. והאפשרות שיש היום מאגר, מבחינתנו שינה, הוא היה גיים צ'יינג'ר, הוא שינה את היכולת עבודה שלנו. מאז שהמאגר הזה הוקם, זוהו כבר מעל 64 נעדרים, שבעצם חזרו הביתה.
כן. אז מה היה אולי המקרה שאת הכי זוכרת שהצלחת באמצעות המאגר הזה והבאת את הסיום הזה למשפחה?
אני אתן לך דוגמה שהיא לא הייתה, זה לא היה המקרה הכי מרגש בעוצמות הרגשיות, אלא המקרה שאני הכי זוכרת אותו בהלם, בעוצמה שהשתקפה מהמשמעות של המאגר הזה, שבאמת שאני רק יכולה להודות לכל מי שיכול לקחת חלק ולראו שם למעלה, שהצלחנו להקים את זה, זה לא היה פשוט. היה מקרה ב-2012, אני זוכרת את התאריכים, כי אני הייתי יום לפני נסיעה לחול. הייתי אמורה לנסוע לכנס לבוסטון, אז תכלס ישבתי במעבדה, אבל הראש שלי כבר היה בכרטיס טיסה. אני כבר, מה שנקרא, השולחן היה ריק, זה היה יום אחרון לפני הנסיעה, והתקשר חוקר מתחנת משטרה בצפון, והוא אמר לי, תשמעי, שמעתי משהו, יש לכם איזה מאגר, איזה משהו חדש, אולי את יכולה לעזור לי. אמרתי לו, יאללה, בבקשה. אז הוא אמר לי, תשמעי, לפני מספר חודשים, פנתה אליי משפחה מאזור המגורים שעליו אני אחראי, והודיעו שהבן, שהם לא בקשר איתו כבר 4 שנים. ופה לא צריך כל כך להתפלא, יש משפחות שאני באמת מסתכלת עליכם, ואני מקווה ומאחלת שכל מי שיושב כאן, שיש לו את הפנאי להגיע לכאן ולעסוק בדברים שהם באמת מעבר ליום-יום, שהחיים הם נורמליים. יש מישהו שאכפת לו מכם, יש מישהו שאתם אוהבים, יש מישהו ששואל אתכם מה שלומכם, זה הרבה. זה הרבה. זה הרבה מאוד. המשפחה הזאת איבדה את הקשר עם הבן, הוא היה בן 25. הוא עזב את האזור המגורים, הם לא יודעים איפה. ואחרי 4 שנים, האמא כבר קשה מדי, היא מתבגרת, היא לא מסוגלת להכיל יותר את הניתוק הזה, והם פנו למשטרה בבקשה שיעזרו לאתר את אותו בן. אז הוא אומר לי, תשמעי, אני כבר כמה חודשים מנסה לעשות את כל הפעולות השגרתיות לאיתור נעדרים, מחפשים לראות אם יש פעולות בחשבון בנק, בביטוח לאומי, כרטיסי אשראי, כל הדברים האלה, אני לא מוצא כלום. הבן אדם איננו, התעדה, אין רישום שהוא עזב את הארץ, זאת אומרת, מבחינה המערכות כאן, הוא אמור להיות בישראל, אולי את יכולה לעזור לי. אמרתי לו, תשמע, יש לנו מאגר, יש בו משהו כמו 300 גופות של אלמונים, שאנחנו לא יודעים מי הם, תביא לי דגימה. זאת אומרת, אם אין דגימה של האמא, או של בני משפחה אחרים, אז אין למי להשוות. תביא דגימה של האמא. ואז הוא אמר, אני לא רוצה ללכת אליה. אמרתי לו, למה? אז הוא אמר לי, היא כל כך, במצב נפשי כל כך לא פשוט, שאני מפחד שאם אני אגיד לה,
שיש אפשרות,
שאולי יש אפשרות שהוא מת, שהיא לא תעמוד בזה נפשית. שאלף זה יפה דרך אגב, זה יפה שחוקר משטרה, כי מבחינתו, כי אני צריכה דגימת DNA, אבל הוא מתחשב במצבה הנפשי, הוא אמר לי, תקשיבי, אולי יש דרך אחרת. אז אמרתי לו, תראה, אנחנו צריכים דגימה של מישהו, אנחנו לא יכולים להשוות לכלום. אז הוא אמר לי, את יודעת מה? יש לי רעיון. האח, יש לו כמה אחים לאותו בחור נהדר, האח שלו נעצר לפני מספר חודשים. אני אמרת, זה משפחות שהן לא תמיד, הן מה שנקרא...
נורמטיבי.
כן, לא תמיד. והוא אמר לי, יש פרופיל גנטי של האח שלו במאגר DNA הפלילי. עכשיו אני רוצה להגיד את זה למי שמוטרד, המאגר לאלמונים ונהדרים מוסדר בחקיקה. אנחנו לא יכולים לשלוף מהשרבול מהלך כזה עם כל כמה שהוא נראה הירואי ולעצור את המאגר כי מתחשק לי. כל התהליכים פה מוסדרים בחקיקה, תחת חוק סדר הדין הפלילי, יש חוק המאגרים, ולכן מותר, זה תהליך שמותר לנו לעשות, אנחנו מבקשים ממאגר ה-DNA הפלילי, שהוא נמצא בחזקת משטרת ישראל, לקבל את הפרופיל של האח. זה עניין של, אני יותר זמן לוקח להסביר את זה, זה תוך 10 דקות, הוא שולח בקשה לירושלים, למטה הארצי, הפרופיל נוחת אצלנו על השולחן, עוד כמה מהלכים להכניס לתוכנה, 20 דקות בערך אחרי הבקשה שלו, אני יושבת מול המאגר, מול ה... זה מחשב בסוף, כן? ואתה לוחץ על הכפתור הזה שאומר לו, find family, תמצא לי דרך הפרופיל הגנטי, מישהו, כל אחד כרגע לצורך העניין, שנמצא בתוך המאגר, ונראה אם הם בני משפחה. אלה שניות שבאמת שאתה אומר צריך, זה שניות שאתה אומר, או שאתה עכשיו פותר איזושהי תעלומה, או שאתה מקבל תשובה שלילית, הרבה פעמים זו תשובה שלילית, ואז קורה הרגע הזה שהמחשב מעלה תוצאה, זאת אומרת, הכנסנו את הדגימה של האח, אותו אח שבעצם נעצר, והמחשב מוצא מיד גופה של אדם, אלמוני, שמתאים לו בפענוח סטטיסטי של מיליונים. זאת אומרת, זה זיהוי חיובי מבחינת DNA. אבל זה רק תחילת הרמז, זה לא הסוף. כי עכשיו צריך לראות מי זה האלמוני הזה שהוא מצא. מי זה האדם? הוא לא זאת נקבה בכלל, והוא מחפש את אח שלו. אז צריך עכשיו להתחיל לבדוק. והוא מעלה, המחשב מודיע שהגופה שמתאימה להיות אחיו, יש שם רק מספר שמופיע, אנחנו מתחילים לבדוק ומוצאים שאותו אדם אלמוני, נמצא לפני 4 שנים בפתח תקווה, זאת אומרת, המשפחה היא מהצפון, הגופה נמצאה בפתח תקווה, אנחנו מתחילים לעשות את הממצאים, מוצאים שאותו אדם שבעצם הגופה, אותו מנוח אלמוני, זה אדם שנהג להסתובב באיזושהי תחנת דלק באזור פתח תקווה, אנשים שם ראו אותו, הם הכירו אותו, הם אמרו, אנחנו יודעים שהוא מסתובב פה, אנחנו רואים אותו הרבה, אבל אנחנו לא מכירים אותו, אנחנו לא יודעים מי זה, אותו בחור באותו יום נכנס, הגיע לתחנת הדלק, הסתובב כמנהגו, נכנס ליאלו, לאותה חנות, רואים אותו, שולח מבט למצלמת הבטחה, יש תמונת פנים שלו מלאה, קונה משהו, יוצא החוצה, ממלא ג'ריקן בדלק, שופך על עצמו ומצית. ואז הוא מגיע לבלינסון, הוא נפטר בחדר המיון, והוא מת כאלמוני. כי אף אחד לא יודע מי הוא. התחנה בצפון, באותם ימים, לא מחפשת אף אחד, כי המשפחה גם לא דיווחה עליו כנעדר, ואותו אדם בעצם, במקרים כאלה, הגופה נקברת, היא מועברת לקבורה. המכון לרפואה משפטית לא שומר את הגופות, אנחנו לא בית אלמין. ובניגוד לכל מיני פרסומים, הגופות האלה לא נקברות בקברי אחים, וכל מיני שטויות כאלה, כל גופה נקברת במקום מסומן ויהודי, אנחנו יודעים איפה הגופות האלה קבורות. בקיצור, ברגע שאנחנו לוחצים על הכפתור, הפרופיל הזה מתקבל, נוצר הקשר בין אותה משפחה לאותו אלמוני, אנחנו עושים עוד וידו, מבקשים את הדגימה של האחות בהול, כאח אחד, רק כדי להיות בטוחים, ובסוף היום יוצא זיהוי. בסוף היום, זאת אומרת, הם 4 שנים חיפשו אותו, וברגע
שה... כמה שעות.
לתוך כמה שעות הגיע זיהוי, והוא חזר הביתה. והמשפחה, עם כל הקושי שיש סביבה, הם בסופו של דבר הוציאו בקשה להעביר אותו לקבורה מסודרת, ובעצם, והוא חזר הביתה, 4 שנים אחרי. אם לא היה את המאגר הזה, הוא לא היה מזוהה. כי לא היה לנו איך לקשור ביניהם, זה שני אירועים שהם לכאורה בלתי קשורים.
דוקטור מורית בולביל, עם העבודה, אני חושב, הכי מעניינת בעולם, לפי דעתי.
זה נכון.
תודה רבה, תודה רבה.
תודה רבה.
אני גם אזכיר שאת עושה גם הרצאות, נכון? ומי שמעוניין, האתר של דוקטור בולביל, ההרצאות, אני בטוח מרתק. אולי יש לך פחות זמן עכשיו, כן. תודה רבה. זהו, עד כאן. תודה רבה לפרופסור דורון לנצט ממכון ויצמן, ולדוקטור ליאת יקיר ודוקטור נורית בובליל, שאותן אתם יכולים להזמין גם להרצאה אצלכם, ונראה לי שזה יהיה הימור בטוח. קישורים לאתרים של האורחים שלנו בפוסט של הפרק הזה באתר של עושים היסטוריה, ranlevi.com. עדכונים והודעות מיד לאחר הודעת החסות. השבוע קיימנו לחברים מועדון המאזינים סדנה ראשונה מסוגה, סדנת פודקאסטים, שבה לימדתי את החברים את העקרונות הבסיסיים של איך יוצרים פודקאסט, החל משלב הרעיון, דרך ההקלטה והעריכה ועד הפצה. את התוצרים הסופיים של הסדנה הזו תוכלו לשמוע כבר עכשיו בערוץ יופוד של אתר מועדון החברים, members.ranlevi.com. אם פספסתם את הסדנה, אז אל דאגה, אני מתכנן עוד סדנה כזו וסדנאות מתקדמות יותר של פודקאסטים וכתיבה במסגרת מועדון החברים בהמשך. אז אתם מוזמנים להצטרף למועדון, members.ranlevi.com. מה עוד קורה ברשת שלנו? אז בעושים עסקים, הפודקאסט למנהלים, יזמים ואנשי עסקים, עירחתי לשיחה את דורון שלמון, בעליה של חנות ציוד ריצה בשם רנווי, שלפני מספר שנים יזם אירוע שהיום נחשב לאחד האירועים הטובים והמוכרים בעולם הריצה הישראלי, והוא עתק בהרבה גרסאות. ריצת ליל ירח מלא. כן, ריצה בלילה, ביער, לאור ירח מלא. עשיתי את זה פעמיים, חוויה מיוחדת במינה. ברעיון עמו שוחחנו על החיבור בין העסק והקהילה שלו ועל כמה בחירות לא שגרתיות שעשה דורון, כמו למשל לפתוח את החנות שלו דווקא בתוך יישוב בדואי. אגב, בקרוב אני פורש מהגשת עושים עסקים ומעביר את השרביט לגיל רוזנפלד, מי שהיה מנכ"ל HP ישראל וגם האורח הראשון שלי בעושים עסקים. לי יש הרבה יותר מדי עיסוקים ברשת, ונראה לי שגיל, עם כל הניסיון העסקי העשיר שלו, גם יעשה עבודה הרבה יותר טובה ממני. ב-Malicious Life, הפודקאסט על ההיסטוריה של אבטחת מידע ותוכנות זדוניות, עלו לאחרונה פרקים 3 ו-4, על שניים מהתופעות המרגיזות והמעצבנות ביותר ברשת, ספאם ומתקפות דידוס. בפרקים אני עוקב אחר עלייתן לגדולה של שתי התופעות הללו, ומתאר כיצד דווקא הן היו אלה שעיצבו את עולם הפשיעה המקוונת, והפכו אותו מעולם של פושעים קטנים והקרים בני 15 לעולם של פשע מאורגן, מאפיות מסוכנות בעלות מאות חברים בכל רחבי העולם. Malicious Life בכתובת malicious.life. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה, מעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לחנות שבאתר, שם תמצאו את ספריי ואת פרקי הארכיון שלנו. אם סבא, סבתא או אחד ההורים שלכם חוגג יום הולדת עגול, ויש לו עולה איזשהו עבר מרתק או סיפור מדהים שחשוב לכם לשמר לטובת המסורת המשפחתית והדורות הבאים, למה שלא תשקלו להזמין להם סיפור משפחתי? בסיפור משפחתי, אנחנו, הצוות של עושים היסטוריה, ניקח את הסיפור המשפחתי שלכם ונהפוך אותו לתוכנית רדיו מדהימה, עשירה ומרתקת, כמו שאנחנו יודעים לעשות בפודקאסטים שלנו. עשינו כבר לפחות 30 סיפורים כאלה עד היום, ואתם צריכים לראות את הדמעות בעיניים של המשפחות, כשהן שומעות בפעם הראשונה את הסיפורים של יקיריהן מתעוררים לחיים באופן שכזה. בקרו ב-familysounds.co.il, תוכלו להאזין לסיפורים משפחתיים אחרים כדי לקבל מושג במה מדובר. familysounds.co.il. את הקרדיטים הפעם מביאים לנו חיים רוחמקין, יואל שוורץ וחבריהם, שכתבו לי כך, ציטוט: אנחנו, קבוצת חברים דתיים, יש שיאמרו חרדים, נכחנו בכנס המאזינים האחרון בצוותא ונהננו מאוד. אנחנו מאזינים אדוקים לעושים היסטוריה, עושים תנ"ך ושאר הירקות. עלה במוחו של אחד מחברי הקבוצה, דובר יידיש, לשלוח את רשימת הקרדיטים בשפת אמו. סוף ציטוט. אז קרדיטים לעושים היסטוריה ביידיש. זה עוד לא היה. תודה, חיים, יואל וכל השאר, וגם אתם מוזמנים להקליט את הקרדיטים שלנו בצורה ייחודית ומרתקת ולשלוח אליי. ran@ranlevi.com. אז ווזיס דר בייס כסה, לוז מחופ, גאווק, איזנס גוון גשמק. זי גזונט. להתראות.
מרמחן היסטורי, דורדין אבר מנחם פן רוישפריך, ניר סייק פן שטימר רוישטל, נתן פוזוניאק, ארז אונזר פורשר, קלי אולוקלי, דרלנג, קיורס מיינד, עינב לנדו, רפקוי פירר, דני תימור, ארז אונזר ביזנס פירר, ונרן לוי, שרייפט ודרלנג.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.